אתם מאזינים
לוויינט פודקאסטים.
ברגע שאנחנו מבצעים הפעלה של שרירים, אנחנו משפרים זרימת דם. זה דבר שהוא פיזיולוגי לחלוטין. עכשיו, עונג, בתחום של מין ואורגזמה, היא אירוע שקשור מאוד לזרימת דם.
לי סלע היא פיזיותרפיסטית רצפת אגן, מרצה ומנחת סדנאות. היום בסקס אפיל, לי תספר לכם על הקשר בין שרירי רצפת האגן לאורגזמה שלכם. היי, אתם ואתן על סקס אפיל, פודקאסט המיניות של וויינט יחסים. אני לורי שטטמאור, ואיתי באולפן לי סלע, פיזיותרפיסטית עם התמקצעות בפיזיותרפיית רצפת אגן, מרצה ומנחת סדנאות. אלן לי.
שלום.
יס, מה שלומך?
מעולה.
תודה רבה שבאת. אנחנו הולכות לדבר על נושא שלא הרבה ולא רבים ולא רבות מודעים עליו בכלל, שנקרא רצפת האגן והחשיבות שלה למיניות שלנו. וקודם כל נשמח אם תספרי בכלל מהי רצפת האגן, איפה היא ממוקמת, איך נוכל לזהות אותה.
בכיף. אז קודם כל אני ממש שמחה ומתרגשת להיות פה.
תודה.
ובאמת אני מרגישה שלמרות שהמודעות גוברת ויש הרבה יותר שיח בנושא בשנים האחרונות, עדיין יש איזשהו ככה קשר שתיקה ומבוכה סביב הנושא הזה, שהוא בעצם נוגע בכולנו.
הוא לא רק לנשים, אגב.
לגמרי, גם לגברים יש רצפת אגן, ולמעשה מאוד דומה לשל נשים. זאת אומרת, מבחינת המבנה האנטומי, יש לנו שרירים ממש דומים, ותפקודים דומים, אז ככה שזה באמת באמת רלוונטי לכולם, וגם רלוונטי לנושא המיניות כמובן, שלשם כך התכנסנו. אז קודם כל באמת נבין איפה זה, כי תמיד כשאומרים רצפת אגן, זה כזה אנשים מסמנים על האזור של הישבן או של הבטן.
כולם יודעים איפה האגן, אבל הם לא יודעים מה זה אומר רצפת האגן. כן. זה מה ששואלים אותי בדרך כלל, נגיד.
לגמרי. אז נקרא לילד בשמו. אז באמת זה כל האזור שסובב את הפתחים שלנו. יש לנו את הפתח של השופחה, של השתן, אצל נשים את פתח הנרתיק, ואצל נשים וגברים את אזור של פי הטבעת, ובעצם רצפת האגן מהווה סוג של ארסל שסובב את הפתחים, ולמעשה זה גם קבוצה של שרירים ככה בכמה שכבות, יש שם כמה שרירים מאוד גדולים ומכובדים, זה לא רק שרירים טבעתיים כאלה קטנים שמדמיינים לפעמים שזה משהו מאוד מינורי וקטן, וגם בעצם מבנים של רצועות ומערכת עצבים ומפרקים, שכולם מהווים איזשהו מכלול שלם של רצפת האגן. אז מבחינת המיקום, זה ממש מאיפה שאנחנו מתרוקנים, וכמובן כל האזור שקשור גם להיריון, לידה, תפקוד מיני.
גבר או אישה יכולים לזהות דרך בדיקה עצמית איפה נמצאת רצפת האגן שלהם?
אז שאלה מעולה, שאלת השאלות. אז בעיקרון הרבה מנחים לפעולה של רצפת אגן, יכולים לשמוע הרבה פעמים גם בכל מיני סדנאות של מיניות, גם בשיעורי אפילו כושר, תנועה,
נכון, קבצו. נכון, פילאטיס, כן. אומרים, תקבצו את רצפת האגן, אבל לא מסבירים מה זה אומר.
בדיוק, אז הרבה פעמים מתייחסים לזה כאילו זה ברור מאליו, כאילו זה כמו, אוקיי, תרימו את היד, תורידו את הראש, תזיזו את הרגל. מסתבר שזה לא ברור מאליו, כי גם אם נותנים הנחיה, ספציפית לרצפת אגן, ואומרים למישהו או למישהי, קבצו את רצפת האגן שלכם, אז מסתבר שהרבה אנשים לא יודעים ממש לתת את הפקודה המדויקת, וכשהם מסתכלים על מחקרים למשל, אז רואים שבכל קבוצה, אפילו של אנשי מקצוע שמבינים את האנטומיה של האזור, סדר גודל של 50% מהאנשים שיבצעו פעולה שהיא לא נכונה, שהיא אחרת לגמרי.
הם יקבצו חלק אחר שאינו רצפת האגן.
כן, או לא יקבצו אותה בכלל, או ידחפו אותה החוצה, כמו שכשיש לנו עצירות, או בזמן לידה נרתיקית אנחנו דוחפים החוצה. אז יש באמת כל מיני טעויות, אבל בעיקרון אחת השיטות זה באמת למשל כשאנחנו מטילים שתן. פעילות שגרתית יומיומית. אז לנסות לעצור את השתן, או באמת בזמן פעילות מינית, אם בזמן הזה יש כניסה לנרתיק, אז האישה יכולה לנסות לכווץ את האזור של הנרתיק, ויש לה את הפידבק של האיבר מין של הגבר, כדי להרגיש אם היא עושה איזושהי פעולה, וגם הוא יכול לתת לה את הפידבק.
מבחינת חיכוך זה אומר? זאת אומרת, היא תרגיש את זה כחיכוך גדול יותר?
היא לא, היא מרגישה את הפעולה של ההתכווצות, האיבר מין מהווה איזשהו, כמו, זה נקרא ביו-פידבק, זה איזשהו פידבק מוחשי, תחושתי, שהאישה מרגישה שהיא מקווצת על משהו, וגם באותו רגע הגבר יכול להגיד, אני מרגיש שאת סוגרת עליי. וזה ככה מרים לנו למה שתכף נדבר עליו בהקשר של איך זה גם קשור להנאה.
כן. בעצם רצפת האגן קשורה לשני תחומים מרכזיים, גם לכאב וגם לעונג. אז לפני שנגיע לעונג, בואו נדבר קודם כל על הכאב. אילו כאבים עלולים לקרות לנשים שקשורים בתפקוד המיני ומעידים על בעיה שקשורה בשרירי רצפת האגן?
אז בעצם יש כל מיני סוגים של כאבים שיכולים להיות. הכאב העיקרי והשכיח ביותר בהקשר של רצפת האגן, הוא כאשר בעצם יש מצב של מה שנקרא קיבוץ יתר של שרירי רצפת האגן. דמיינו שיש לכם צוואר ממש ממש תפוס, וככה קשה לכם להזיז את הראש מצד לצד, וכל האזור כזה של הכתפיים והשכמות מרגיש מאוד ככה מתוח, אז מצב דומה יכול לקרות ברצפת האגן. עכשיו, לא תמיד זה יהיה מורגש ביום-יום כאיזשהו כאב או הפרעה, אבל זה בהחלט אנשים שיכולים לסבול מתופעות נוספות שקשורות לקיבוץ הזה, כמו עצירות, קשיי ריקון, וגם בנוסף כאבים בתפקוד המיני. זה מה שנקרא וגיניסמוס, בעצם תופעה של, שבגלל אותו קיבוץ יתר, כמובן שיש לה גם רקע רגשי שאני לא נכנסת אליו, אבל אותו קיבוץ יתר יוביל לקושי בחדירה, יכול להיות שיהיה איזשהו כאב שילווה בתוך התפקוד המיני, או חוסר יכולת בכלל להגיע למצב של כניסה לנרתיק, וזה בעצם הכאב הכי שכיח בתחום הזה.
כמה מבחינה סטטיסטית יש לך איזשהם נתונים, או שזה פשוט משהו שהרבה נשים מגיעות איתו לקליניקה?
אז זה תלוי על איזה גילאים אנחנו מדברים, כי בנשים צעירות זה מה שנקרא וגיניסמוס ראשוני, זאת אומרת אישה שמתארת שממש מההתחלה של תפקוד מיני, היא חובה כאב בתוך האקט המיני, ובפרט מדובר בדרך כלל נושא של כניסה לנרתיק, זה העיקר. ויש וגיניסמוס משני, אז למשל אישה שעברה הריון ולידה, עברה תפרים בלידה, או לידה שהיא מגדירה אותה כטראומטית, עם התערבויות שונות.
או צלקות פנימיות בטח, ברקמת השריר בטח יש.
בדיוק, אז יש לנו גם את הנושא של צלקות, ואז יכול להיווצר איזשהו סוג של וגיניסמוס משני, שניוני, שנוצר בעקבות המהלך הזה, שהשרירים בעצם מתכווצים, כתגובה לאיזשהו אירוע רגשי או ממש פיזיקלי, כשיש איזשהם שינויים ברקמות, זה גם יכול לקרות אחרי ניתוחים באזור האגן, או כל מיני תופעות בריאותיות שקורות באזור האגן, כאבים כרוניים למיניהם, כמו אנדומטריוזיס למשל, שהיא אחת המחלות שככה פוגעות באזור של האגן ומשפיעות מאוד.
את יכולה קצת לספר מה היא? זאת אומרת, איך היא באה לידי ביטוי?
אז זה בעצם, זה קצת ככה לקחת איזשהו נושא טיפה יותר שולי, אבל מאוד מתקשר גם לתפקוד המיני וגם לרצפת האגן. זה בעצם מחלה שתאים של רירית הרחם, למעשה נודדים אל מחוץ לרחם, וזה נשים שבדרך כלל מרגישות כאבים משמעותיים סביב
כאבי מחזור בלתי נסבלים, כאלה.
לגמרי. זה ממש כאבים, זו נכות משמעותית שאי אפשר לראות אותה.
זה גם מחלה חדשה לאיתור, זאת אומרת, רק בשנים האחרונות יש לה, אני מקבלת את הכבוד שמגיע לה מבחינת תשומת לב רפואית, אני יודעת.
נכון, נכון. היא הייתה ככה, נשים סבלו מזה שנים, ועדיין סובלות מזה שנים עד שהן מקבלות את ההבחנה, ורק בשנים האחרונות יש יותר מרכזים שמטפלים בזה בצורה רב מקצועית. אז זה לא מתקשר ישירות לשרירי רצפת האגן, אבל אפשר להניח שכל אישה שסובלת מאיזשהו כאב כרוני מכל סיבה באזורים האלה, או איזושהי באמת טראומה רגשית, אז הגוף שלנו מגיב בקיבוץ, הוא מגיב בצורה הגנתית. אז רצפת האגן יכולה באמת להיכנס לאיזשהו קיבוץ הגנתי, ולכל מקרה כזה, חוץ מהצוות הרב מקצועי שצריך לערב, מבחינה רפואית, מבחינה רגשית, אז יש את המקום של הפיזיותרפיה לרצפת האגן, שנותנת את המענה השיקומי השרירי. ואם נחזור רגע לצוואר התפוס, אז אם את באה לפיזיותרפיה עם צוואר תפוס, אז אנחנו רוצים שקודם כל יבדקו אותנו, יבינו מה קורה לנו באזור הזה, ואז אנחנו מצפים שיתנו לנו טיפול, שיכול להיות בעיסוי, במתיחות, בתרגילים, בהרפיה, בהדרכה, אז ממש אותו דבר קורה רק בתוך הרצפת הגן, שזה כמובן טיפול פנימי.
מה זה אומר?
זה אומר שכדי לבדוק את שרירי הרצפת האגן, וכדי לדעת באמת מה קורה שם, צריך לבצע בדיקה או נרתיקית או רקטלית.
שהיא נעשית על ידי הפיזיותרפיסטית עצמה?
כן, כן. בשנים האחרונות יש גם הכשרה לפיזיותרפיסטים גברים, זה מאוד חדש. בכלל, זה מקצוע שהגיע לישראל רק בשנות ה-90, זאת אומרת, מקצוע צעיר מאוד, כן.
אז מה ההסבר לזה?
זה
כמו כל דבר שמגיע לנו באיחור.
כן, איכשהו, תראי, בעולם יש מקומות יותר ופחות מפותחים בתחום. נגיד, יש מקומות באירופה שכל אישה שילדה תקבל באופן שגרתי פיזיותרפיה לרצפת האגן.
וואו, בלי טוב, זה בטח במדינות נורדיות כאלה, שוודיה, נורווגיה, שיש
להם לא אותו. רק דווקא צרפת, כן, אפילו בגרמניה אני שומעת ככה טיפול יותר מוקפד. אני חושבת שאיפה שיש קצת פחות ילודה, יותר קל לתת מענה שיקומי.
אז יש יותר זמן לכל אישה, בטח מבחינת היחס של הצוות הרפואי, יכולים להעניק, יש פחות לחץ עם פחות מטופלות.
כן, כן, אז התקווה שזה באמת הגיע גם לישראל, אבל ישראל מאוד מפותחת מבחינת הרמה המקצועית של הטיפול ברצפת אגן.
זאת אומרת, זה נכנס אומנם מאוחר, אבל זה הגיע למצב של התפתחות מאוד גדולה, וזה כבר, וזה גם נמצא בהתפתחות היום, בטח מבחינה מחקרית.
כן, מחקרים וקורסים ונשות המקצוע שעובדות בתחום, ככה, באמת מאוד אקדמי, באמת מקום מאוד רפואי, אבל גם הוליסטי כאחד.
כי הוא מסתכל על לא רק על הבעיה הזאת ספציפית, אלא על מכלול של בעיות.
כן, מסתכלים גם כמובן על הבן אדם ועל כל הגוף כולו. הרבה פעמים הטיפול ברצפת אגן, למרות שהוא אמור להיות טיפול פנימי, יתחיל דווקא מתרגיל לנשימה או איזושהי תנועתיות כללית לאזורים שונים בגוף, וואו. כי אנחנו מבינים את הקשר הרחב שיש בעצם בין אזורים שונים בגוף, הקשר התנועתי.
בדרך כלל באים בטח באות לפיזיותרפיסטית רצפת אגן אחרי לידה בעיקר.
זה הולך ומשתפר. יותר ויותר נשים גם צעירות לפני הריון ולידה, במיוחד על הנושא של רקע של כאבים בתפקוד המיני. וגם נשים שכבר נכנסות להיריון ומבינות שכבר בהיריון נוצר איזשהו שינוי. וכמובן אחרי לידה זה ככה באמת בתחושה שלי לפחות הקהל העיקרי שפונה, כי שם המודעות בקבוצות השונות, במדיות, בפייסבוק, באינסטגרם, זה יותר מדובר. אני ככה מרגישה שיש תנועה באזור של גיל המעבר, שככה פתאום, רגע, מה קורה לי? אני צריכה לקבל מענה מכל מיני היבטים.
כי יש המון המון שינויים פיזיולוגיים שקורים. כן. חלק מזה זה בטח גם העניין הזה של אולי שמירת שתן או בעיה.
כן, כן. דרך אגב, בגיל המעבר בהקשר של התפקוד המיני, יכול להיות פתאום יובש נרתיקי נכון, מאוד משמעותי, נכון. שפתאום גורם לכאבים, והאישה בכלל לא יודעת שבגלל שהפסיקה להווסת, היא חובה ירידה הורמונלית של הורמון האסטרוגן, שגורמת לה בעצם לכאבים. יש לי סיפור אפילו מצחיק בנושא הזה.
ספרי.
שהגעתי לקוסמטיקאית, וככה יודעת שאני פיזיותרפיסטית של רצפת אגן, ותמיד, תת, קוסמטיקאיות רואות את האזור הזה, בעצם זה שמורידות שערות, אז כן. היא ככה שואלת אותי כל מיני שאלות על דברים שהיא רואה ביום-יום שלה, וכמובן היא לא סמכות רפואית לעסוק בהם. ופתאום היא ככה זורקת לי, את יודעת, אולי זה קשור, אולי זה לא קשור במען כזה חצי התנצלות. אני כבר חצי שנה עם כאבים, אולי משהו בתפקוד המיני, אולי, והיא ככה לוקחת את זה. הרבה פעמים אנשים לוקחים את זה למקום של אולי משהו לא בסדר בזוגיות, אולי יש איזה בעיה, וככה משליחים את זה על כל מיני תחומים. אמרתי לה, תגידי, מתי הפסיקה לך הווסת? אז היא אמרה לי, האמת בדיוק בסמוך למתי שזה התחיל. אמרתי לה, אולי זה פשוט יובש נרתיקי, ואת צריכה פשוט משחת אסטרוגן מקומי. ותלכי לרופא ותיבדקי כמובן והכל. ואחרי זה שחזרתי אליה בפעם הבאה, אמרה לי, תקשיבי, את הצלת לי את חיי המין.
וואו.
כאילו מי...
אז המלצה היא לא סתם חומר סיכה, אלא חומר סיכה רפואי בעצם.
אלא אפילו הורמונלי. לא חומר סיכה, אלא משחה יהודית הורמונלית לאזור, שגם רלוונטי דרך אגב לנשים שמניקות וטרם חזרה להם הווסת. ונגיד מידע כל כך פשוט, שהוא לא נגיש, הוא לא מדובר, לא מדובר לא בחדר של...
הנה, אני פעם ראשונה שומעת על זה.
כן, כן. כאילו ולא יודעים אפילו למה כואב.
אז אמרת קודם, שפכת אור קצת על איך מתבצעת בדיקה של רצפת האגן אצלך, אבל אני יודעת שחשוב נורא להתאים לכל אישה את התרגול שלה, זאת אומרת, יש כל מיני תרגילים שיכולים לעשות ברצפת אגן, ובטיפול בעצם את נותנת לכל אחת את הסדרה האישית שלה, את אופרת לכל פציינטית את מה שמתאים לה, בהתאם לבעיה הפיזיולוגית או הרגשית שקשורה ברצפת אגן בעצם.
נכון, אז באמת מאוד חשוב להבין, שבדיוק כמו שכל אחד, תמיד יש לנו כאלה תובנות על עצמנו, כמו יש לי רגליים גמישות וידיים חזקות, ודברים כאלה שאנחנו מבינים שאנחנו צריכים אימון קצת שונה, או שיקום שונה אם האזור עבר איזושהי פציעה, או שיש איזושהי בעיה. אז באמת רצפת אגן זה לא רק לקבץ, כמו שעושים מזה. לסגור סוגרים, לאסוף, וזהו. להתאפק, כן? זה לא רק זה. קודם כל יש תפקוד של הרפיה, שכבר רמזנו מקודם שהוא מאוד מאוד חשוב, בעיקר במצבים של הכאב בתפקוד המיני, ובעצם יכול להיות ששריר צריך יותר עבודה, נגיד, על כוח מתפרץ. סתם למשל, אם למישהי יש דליפת שתן, אז יכול להיות שזה בגלל שחסר לה איזושהי יכולת של תזמון וכוח של רצפת אגן. לעומת בעיה שהיא למשל צניחה של איברים, שזה מצב של בעיה של יותר של תמיכה, שדורשת עבודה על סיבולת של השריר, עבודה לאורך זמן, עבודה יציבתית של השרירים. אז התרגילים יהיו אחרים, הם יהיו בהתאם גם לבעיה וגם לממצאים. זה שאישה אומרת לי, יש לי דליפת שתן, לא מספיק לי בשביל להגיד לה, אוקיי, אז את צריכה תרגיל כזה וכזה, אני צריכה לבדוק ולראות מה התשתית שלה, מה הבסיס, מאיפה מתחילים, כדי להבין באמת, וזה גם לא רק תרגילים, זה גם טכניקות טיפוליות, יכול להיות טכניקות ידניות, אם זה לעיסוי צלקת למשל, הגמשה, הרבה פעמים מלמדים את האישה לבצע לעצמה, או אם... פרטנר, טכניקות שונות שקשורות בנושא של עבודה ידנית על האזור.
וואלה.
כן.
טוב, עולם שלם.
לגמרי.
בואי נדבר על העונג.
חייבים, אי אפשר בלי.
מה הקשר בין שרירי רצפת האגן לעונג שלנו ולתפקוד המיני שלנו?
זה באמת אחת השאלות שקודם כל אני אגיד שאין על זה הרבה מחקר. זה ככה יצא בדיוק ממש לאחרונה סקירה כזאת רחבה של להבין את הקשר בין באמת הנושא של תפקוד מיני לתפקוד של רצפת אגן. וכן רואים במחקרים שבוצע התערבות של תוכנית של פיזיותרפיה לרצפת אגן, אז ראו שיפור בכל מיני מדדים שקשורים לתפקוד המיני, אורגזמה, אפילו חשק, זאת אומרת, דברים שלאו דווקא היינו מצפים. ואני חושבת שקודם כל, איזושהי היכרות עם אזור שלאורך השנים יכול להיות מאוד מאוד מוזנח, כי הרי מה אנחנו כילדים, מה קורה לנו בעצם ברגע הזה של אפילו גמילה? אוקיי, אז מסמים את התחתונים ואומרים לנו זה אזור פרטי ואנחנו צריכים להסתיר ולא מתלבשים ליד אנשים ולאט לאט זה הופך להיות איזה אזור כזה שאנחנו בעיקר מסתירים אותו. אני חושבת שזה קצת יותר אצל נשים שגם איבר המין הוא לא מאוד נראה לעין.
הוא חבוי.
כן, צריך מאוד להסתכל עליו עם מראה או בתנוחה מאוד גמישה כדי לראות באמת מה יש לנו שם. ואז נוצר... ככה איזשהו בעצם ניתוק מסוים מהאזור, מי יותר ומי פחות לאורך השנים, אבל כשנשים מגיעות למשל לקליניקה לטיפול, ואני מציעה להם למשל לשים מראה מול הפוט, ולראות רגע מה קורה שם.
שזה הבייסיק של הבייסיק.
כן, זה כאילו בייסיק, הרי במראה אנחנו מסתכלות כל יום על מלא אזורים, ופתאום אומרות לי, וואו, זה פעם ראשונה שזה קורה, והם יכול להיות, עברו כל כך הרבה פרוצדורות.
נשים יעבירו שעות מהיום שלהם בהסתכלות במראה על הפרצוף שלהם, ויבחנו כל קטם וכל פצע, אבל הם לא הסתכלו לעצמן על האיבר מין.
בדיוק, אז זה כאילו יכול להיות אירוע מאוד מפתיע ותגליתי, ודרך אגב, אם כבר לקחת את הפנים, אז אני גם חושבת שהפוט הוא ממש אחד האיברים המדהימים שיש בגוף, כי הוא כל כך שונה מאחת לשנייה, ממש כמו פנים, לכל אחת יש את הייחודיות שלה, והרבה פעמים נשים גם באות עם איזה חוסר ביטחון על הפוט שלהם, של זה לא נראה טוב, זה כאילו שיש איזה משהו באסתטיקה שמעסיק אותם, שכאילו מייצר את המבוכה.
השפתיים לא בדיוק כמו שהן רוצות,
כן,
או שהן בולטות מדי.
כן, הסימטריה וזה, ובעצם איזושהי הבנה ש... בדיוק כמו שבפנים יש את כל אחד את הפרופורציות הייחודיות והמעניינות שלה, אז גם שם. ובעצם המקום הזה של רגע להסתכל ולהכיר, פתאום להניע את האזור, זה, אני חושבת שזה קודם כל מחבר למיניות מהמקום של רגע מה אני מרגישה שם, מה אני רואה שם, אפילו עוד לפני העונג. וברמה יותר פרקטית, אז ברגע שאנחנו מבצעים הפעלה של שרירים, אנחנו משפרים זרימת דם, זה דבר שהוא פיזיולוגי לחלוטין. עכשיו, עונג בתחום של מין ואורגזמה, היא אירוע שקשור מאוד לזרימת דם, כי ברגע שיש איזשהו גירוי מיני, למשל כשיש מגע בדגדגן, שמהווה איזשהו גירוי מיני, מה שקורה זה זרימת דם יותר משמעותית לאזור. אז רצפת האגן גם מגיבה בקיבוץ לגירוי של אזור הדגדגן, וגם עצם ההפעלה של רצפת אגן, יש נשים אפילו שלפעמים כשמנחים אותם לכווץ, הן אומרות, רגע, זה מזכיר לי תחושה כזאת כמו של גירוי מיני, כמו של כאילו לכיוון של אורגזמה. זאת אומרת, זה מתחיל להזכיר להם דברים, או אפילו לעורר אותם, אז זה גם מגיב לגירוי בקיבוץ וגם יכול לעודד אותו, ולמעשה עצם ההפעלה השרירית מגבירה את זרימת הדם. הסיכוך מושפע מזרימת הדם, הסיכוך הטבעי.
מידת הרטיבות של האישה.
בדיוק, הרטיבות של האישה זה בעצם פועל יוצא של כמות הדם שזורמת לאזור.
וואלה.
כן.
אז רגע, אז במנופאוז זורם פחות דם, זה מה שקורה? או שפשוט מופרשים הורמונים אחרים שמייבשים?
למעשה, האסטרוגן יורד לרמה מאוד מאוד נמוכה, עד כדי לא קיימת, וזה משפיע, כן, גם על, על זרימת דם, על האובי של הרירית של הנרתיק, ולכן גם על, על מידת הרטיבות, או היובש הנרתיקי שנוצר. וזה נכון גם לנשים שמאיזושהי סיבה אין להם וסת כרגע, שזה הרבה פעמים קורה אחרי לידה, במיוחד בנשים מניקות.
כן. או הפרעות אכילה, זה גם יכול לעצור את ה...
נכון, נכון. כל הנושא באמת של נשים צעירות שהן מאוד מאוד ספורטיביות, או באמת אחוז שומן מאוד נמוך, אז גם. ולמעשה רואים שכשיש הפעלה שרירית באזור, אז כשנשים מתחילות לחקור את זה ולהבין איך הן מתפעלות, הן גם יכולות לבדוק בתוך הפעילות המינית, על כל גווניה ושלביה וצורותיה, מה משפר להם את ההנאה. כלומר, יכול להיות שבשלב מסוים, דווקא הרפייה של רצפת האגן תיתן יותר הנאה, או בשלב אחר, כן. דווקא איזשהו קיבוץ. עכשיו, יש גם סוגים של קיבוצים.
יש סוגי קיבוצים.
כן.
אוקיי.
אז למשל, אם אנחנו ננסה לעשות קיבוץ של פי הטבעת, אז אנחנו יכולים במידה מסוימת למקד את אותו איסוף לאזור של פי הטבעת. יש גם תנוחות שיעודדו איסוף של אזורים מסוימים ברצפת אגן יותר מאחרים.
כמו מה?
אז למשל, אם אנחנו יושבים בכיסא כזה, כמו על סוף היום, על הספה מול הטלוויזיה, כאילו הכי כזה רפוי והאגן ככה...
תנוחת הבטלן.
כן, ממש בשיא הבטלנות כזה. אז אנחנו יכולים לזמן קצת יותר טוב לרוב את האזור של פי הטבעת, לעומת רכינה קדימה, אם אנחנו מביאים קדימה את הגב, מתים את הגב קדימה, זה יכול לזמן אזורים שהם יותר קדמיים, באזור השפתיים העליונות, בואכה אזור הדגדגן, ולזמן בעצם שרירים שהם קצת יותר קרובים לאזור הפתח השתן. אז אם האישה וגם הגבר לצורך העניין לומדים לשלוט באיך הם מרפים, איך הם אוספים, אזורים שונים, שטחי יותר, עמוק יותר, אחורי, קדמי, פעולה מתמשכת של רצפת אגן, לעומת איזושהי פעולה שהיא יותר מהירה וחזקה, אז אפשר לבחון בתוך התפקוד המיני מה משפר את העונג.
תכף ממשיכים. פרסומת קצרה וחזרנו.
היי, אני משי היד, ואני רוצה להזמין אתכם לאבק פיות, פודקאסט דיסני המצליח ביותר בישראל.
לא, זה לא פודקאסט לילדים.
בכל פרק נצא למסע נוסטלגי בעקבות הסיפורים הכי מעניינים של חברת האנימציה הגדולה בעולם. הכוכבים המפתיעים שעמדו מאחורי הדמויות של מלך האריות, מולן, אלאדין, פוקאונטס, ובת הים הקטנה. הצד האפל מאחורי סיפורי הנסיכות והאבירים, וגם איך המכשפות הפכו לסמל סקס. חפשו אבק פיות בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם.
בדרך כלל אומרים, או בכל מיני כתבות בנושא, ההצעה היא לכווץ ואז להרפות. האם זה נכון? זאת אומרת, אישה צריכה לכווץ בזמן המגע המיני כדי שהחיכוך יהיה גבוה יותר, ואם היא מגיעה, אם היא מרגישה שהיא עומדת להגיע לאורגזמה, אז היא צריכה להרפות את השרירים. האם זה מיתוס?
אני מרגישה שזה מאוד אינדיבידואלי, כנראה כמו הרבה דברים בתחום הזה.
זה לא הוכח מחקרית, את אומרת?
לא. זה ספציפית, אני לא מכירה שום מחקר שעסק בכלל בסוגיה הזאת. אבל אני חושבת שזה יותר ההבנה של הנגישות של התפעול של האזור. זה לא דווקא איזושהי חוקיות כזאת של מתי אני מקווצת, מתי אני מרפא, אלא להבין שזה לא כזה פשוט לתפעל את האזור. זה דורש בהתחלה, רוב אנשים אומרות שזאת משימת קשב וריכוז ברמה מאוד גבוהה, זאת אומרת, בקליניקה הן מתאמנות על זה ממש בתנאי מעבדה, הן שוכבות, הן מתרכזות, הן מסתכלות במראה, הן עם פידבק של האצבע שלי, או איזשהו פידבק כלשהו שככה, להבין בכלל מה קורה
שם. בדרך כלל גם מתריע על הפנים שלהם, ונסות להיכבץ, נכון? בדרך כלל שאומרים למישהו לכווץ, אז הוא כזה כל הגוף שלהם מתכווץ.
כן, הרבה פעמים יש קיבוצים של עוד המון אזורים, וממש תחושה כזאת שקשה להפריד בין הבטן, לרצפת אגן, לישבנים, לירכיים, ופתאום ככה, תנועות נלוות. נכון, זה לא פשוט, במיוחד אזור שכאילו רובנו ביום-יום לא מתעסקים עם להפעיל אותו בצורה מאוד ספציפית. וגם לאורך השנים, במיוחד אצל נשים, אבל לא רק יש החלשות משמעותית, אפילו הריון ראשון כבר מייצר החלשות.
עצם ההריון.
עצם ההריון, כן. אז צריך באמת לעבור את השלב הזה, שזה דורש כל כך הרבה ריכוז, והקשבה, ולהגיע למצב שאפשר לתפעל את זה בחופשיות, בדינמיקה של יום-יום, ובדינמיקה של יחסי מין. ואז באמת אפשר לראות מה קורה, וגם יכול להיות שהיום אני צריכה יותר להרפות, כי הנסיבות המסוימות, תלוי איפה אני במחזור החודשי שלי למשל, מה קורה איתי, מה המצב רוח שלי, ומה בדיוק קורה בתוך האקט הזה, כמה הוא ממושך, איזה מרכיבים הוא כולל, אם זה מינורלי, אם זה כניסה לנרתיק, ובהתאם לזה, ואני חושבת שהחשיבות היא באמת בלבוא לזה פתוח ולחקור את זה ולבדוק את זה.
אז אין טריק של תקבצי ועכשיו תראי, או תשחררי ועכשיו תראי ישועות. זה מאוד סובייקטיבי, את
לא,
אומרת.
לא, אבל תדאגי שרצפת האגן שלך תהיה מיומנת, שהיא תרפה באמת כמו שצריך, וזה קושי שאני חווה אותו בקליניקה כמאוד משמעותי, ההרפיה עד הסוף. דווקא נשים שבאות והן סופר ספורטיביות, וכל מה שהן כאילו חושבות עליו זה רק הקיבוץ, פתאום רואים שהטווח להרפיה הוא חלקי, ובעצם על זה צריך לעבוד. עכשיו, תחשבי שאת באה ואת רוצה להרים משקולת עם היד בחדר כושר, ואת כבר מתחילה ממצב שמקובץ, או לא מיישרת את היד עד הסוף, אז באופן טבעי גם השריר נחלש מעצם זה שהוא לא מרפא עד הסוף. וגם כמובן, היכולת של לפתח כוח. הרי שריר כשהוא מתפתח מבחינת הכוח שלו, וגם ההזרמה של הדם היא יותר אפקטיבית, שזה משפיע, יכול להשפיע על ההנאה, וגם נוצר מצב של התאבות, ממש השריר מתאבה, ואז מבחינה תחושתית, ממש עצם ההתאבות של השריר והגדילה שלו, ממש יכול להשפיע על ההנאה, גם עבור הפרטנר, אם מדובר באישה, אז העובדה שהאזור יותר מעובה יכול להעלות את רמת ההנאה של הפרטנר בהנחה שהוא גבר, וגם עבור האישה, הרבה נשים אחרי לידה, הן מדברות על זה שהן כאילו פחות מרגישות, יש להן פחות תחושה. אז החיזוק משפר את התחושה.
ומה לגבי הכניסה של איבר המין או משהו, אם זה יכול בטח גם לעצר את הנרתיק אולי?
עצם הקיבוץ מייצר פעולה של היצרות, גם של פי הטבעת וגם של הנרתיק. ויהיו נשים שיחוו את היצרות הזו כמטיבה איתם, או נשים שדווקא ירצו לחפש איך הן מרפות יותר, כדי לרווח, ופה האינדיבידואליות. בדרך כלל, ככה, מהדיווחים יותר מהשטח שאני שומעת, כי גם אין על זה הרבה מחקר, לרוב כשאישה תבצע קיבוץ של רצפת אגן, או שיש יותר כוח באזור הזה, והמסה השרירית קיימת יותר, אז יכול לשפר את הזקפה עבור הגבר, עצם הדחיסה הזו שקיימת מסביב לאיבר המין שלו.
אז כאילו להשאיר אותו זקוף ליותר זמן.
כן, או לשפר, כן, לאפשר את החיכוך בצורה יותר מוצלחת.
מה לגבי גברים? יש קשר בין רצפת האגן לשפיכה מוקדמת או שפיכה מאוחרת?
כן, אז סוגיה באמת לא מאוד נחקרת. לא לגמרי יודעים את כל הקשרים של מה בדיוק רצפת האגן עושה בכל שלב, אם זה בשלב של הזקפה, ואם זה בשלב של הספיכה.
איך זה יכול להיות שהביולוגיה ועולם הרפואה לא בדק את הדברים האלה, אם זה מערכת שרירים מסיבית שיש אצלנו בגוף ואצל כולם?
זה, תקשיבי, רק גילות האנטומיה של הדגדגן לפני דקה וחצי בערך.
נכון.
אז כאילו לא היו אפילו מודעים לאיך הדגדגן נראה, את באמת, כאילו זה מגוחך, זה הרי אמור להיות בבסיס של האנטומיה, של ניתוחי גופות, אז אני לא מתפלא שזה ככה, ובאמת באופן טבעי גם המחקר הולך יותר לכיוון של איפה שהכסף נמצא, אז טיפול תרופתי, חוקרים, כן? אבל טיפול רצפת אגן, שהוא כזה טיפול פארה רפואי, שיקומי, שרירי, אולי קצת פחות מעניין, אבל כן רואים שלרצפת אגן יש תפקיד גם בזקפה, וגם בשפיכה, וזה לאו דווקא שאם היא חלשה, אז יקרה משהו. יכול להיות אפילו גם אצל גברים מצב של קיבוץ יתר, כי כן מדברים על זה שדווקא כדי לעכב את השפיכה, צריך מידה מסוימת של הרפיה, ושחלק מהשליטה, במתי תקרה השפיכה, קשורה ביכולת של הגבר לנוע בין קיבוץ רצפת האגן להרפיית רצפת האגן. אז גם פה אין איזושהי חוקיות מאוד ברורה, אבל זה שוב חוזר לנושא של שליטה. ואני לא סתם מדגישה את זה, כי זה מאוד מאתגר להגיע לרמה של שליטה שרירית, שאנחנו יכולים לבצע אותה תוך כדי פעולה דינמית. כאילו, תנסי לקווץ ולשחרר את רצפת האגן שלך, כשאת רק מתכופפת ומתיישרת מלהרים משהו מהרצפה, זה כבר אירוע מאתגר בפני עצמו, אז בטח תוך כדי שינוי תנוחות ו...
כן, זה משלב גם קואורדינציה בעצם, כי את צריכה לעשות כמה, לשלוט בכמה פעולות בו זמנית.
זה כוריאוגרפיה שלמה שצריכה לקרות שם.
למה חשוב שכל אחד בעצם יאמן את רצפת האגן שלו ויהיה ער אליה?
שאלה מצוינת.
כל אחד ואחת.
אז קודם כל זה שרירי יציבה שלנו. רצפת אגן כל הזמן תומכת לנו בעברי האגן, בשלפוחית השתן, בעברי הרבייה, ברקטום, בסוף של מערכת העיכול. למעשה, גם בלי לחשוב עליה, היא כל הזמן נוכחת בהתאפקות, בשליטה, בהתרוקנות, בכל הפעולות של היום-יום. ולכן רצוי להכיר אותה ולתפעל אותה, כדי לאורך זמן לשמר את היכולת שלנו להתאפק, להתרוקן בנינוחות, באמת למנוע מצבים על צד אחד של הציר, זה נושא של עצירות וקשיי התרוקנות, ועל הצד השני של הציר זה קשיי שליטה, אם זה קושי בשליטה מפי הטבעת, או קושי בשליטה על שתן, כחלק מפעילות יציבתית, ספורטיבית, וכמו שברור לנו למה אנחנו צריכים לחזק את הגב שלנו וידיים ורגליים, אז גם רצפת האגן היא חלק ממערך של יציבה ותנועה בסיסית, ולמעשה גם רצפת האגן לוקחת חלק, יש לה כמו תפקוד של כמו משאבה כזאת, עצם הפימפום של רצפת האגן משפיע על זרימת הדם באזור של האגן, על ניקוז של נוזלים, ודרך אגב, רצפת אגן עובדת גם עם שרירי נשימה. הזכרתי את זה ככה בהקשר ההוליסטי של פיזיותרפיה לרצפת אגן.
נכון, אמרת שחלק מהטיפול הוא גם נשימות.
כן, אז שריר השרעפת, שהוא שריר הנשימתי מרכזי, שהוא גם שריר של יציבה, הם בעצם עובדים כמו איזושהי תמונת מראה ביחד, והרבה פעמים בעצם כל מיני דברים שקשורים גם למערכת הנשימה וכל מיני דברים שקשורים למה שנקרא לחצים תוך בטניים, למשל, אנשים שסובלים מבעיות כרוניות בתחום של נשימה, למשל, הם צריכים להשתעל הרבה, או אלרגיות, כל מיני מחלות נשימתיות, אז יש להם ליקויים ברצפת הגן, רק מעצם זה שיש להם ליקוי נשימתי. אז זה משפיע אחד על השני.
אז אנשים שמעשנים, נגיד, ופוגעים בריאות שלהם, זה קשור גם לרצפת האגן?
אם הם המון משתעלים, אז הם מפעילים איזשהו עומס על האזור, כי בעצם הפתולוגיה הנשימתית, כשהיא גורמת לנו לשיעולים, ליתושים, לצורך לפנות לך, קינוח אף, כל הנושא הזה, זה מאוד מעמיס על האזור של רצפת האגן, ואז זה יכול לבוא לידי ביטוי. אז רצפת האגן עובדת כאיזשהו חלק ממכלול ש... הם מתייחסים אליו הרבה פעמים כאיזושהי, כמו פחית כזו, פחית של הבטן. יש את השרירי בטן מסביב, את השרפת מלמעלה, רצפת הגן היא מלמטה, וזה פשוט מכלול אחד שלהם, את הגב, שככה עובדים בשיתוף פעולה ובסינרגיה.
התחילו למכור בשנים האחרונות בחנויות לאביזרי מין, מכשירים ייעודיים שעובדים, חלקם מבוססי אפליקציות, שמטרתם לחזק את שרירי רצפת הגן.
This fitness accessory is breaking the internet. Pelvic Muscle Hip Trainer helps you achieve strengthening of the pelvic muscles, bladder control, and...
This is a miniaturized coach at home that trains your pelvic floor into shape to get rid of leaks. This is efficient and fun.
זה משהו שאת ממליצה עליו?
אז קודם כל, אני תמיד באה פתוח למה שעוזר לאנשים להשתפר במטרות שלהם. אז אם אישה באמת מגיעה לטיפול, באמת אני רוצה להשתמש במכשיר כזה, אז זה מצוין, אבל צריך לראות באמת את ההתאמה. כמו שאמרנו מקודם, התרגילים לא יינתנו על רקע הבעיה, הם יינתנו גם על רקע הבעיה וגם על רקע הממצאים. עכשיו, יכול להיות שאם אישה למשל נמצאת באיזשהו קיבוץ יתר ועוד לא יודעת להרפות, שלהחדיר איזשהו מכשיר כזה ולכווץ עליו ורק ללכת לכיוון של עוד סגירה, יכול אפילו במידה מסוימת להחמיר את מצבה. ולכן לא הייתי הולכת וקונה את זה כמוצר אונליין, או לוקחת את זה מהמדף והולכת עם זה הביתה בלי
ש... ללא התאמה.
כן, אז אני באמת חושבת שאם יש איזשהו אביזר כזה שמישהי רוצה להשתמש בו, קודם לבדוק את רצפת האגן שלה, להבין מה הצורך שלה, ואז להבין איך היא עושה בו את השימוש המתאים. ואני חושבת שזה יכול להיות כלי נהדר לקבל באמת את הפידבק התחושתי, כי הרי אמרנו שקשה מאוד להתחבר לאזור, ולכן כל האביזרים האלה מחברים אותנו לתחושה של איך אנחנו מרגישים את האזור.
כן, גם האפליקציות נותנות לך את הפידבק של האם כיווסת באמת, האם עשית משהו, את הפעולה הנכונה.
נכון, אני כן אסתייג אבל, כי האלקטרודות האלה הן לפעמים לא בדיוק הכי רגישות לפעילות המדויקת, והן יכולות למשל לקלוט פעילות מסביב, למשל של שרירי הישבן, אם עכשיו ננסה רק לקבץ את הטוסיקים, את שרירי הישבן הגדולים, אז לפעמים האלקטרודות האלה יקלטו כאילו עשית איזושהי פעולה, או שרירי בטן, או לפעמים האלקטרודות הרי לא יזהו, רגע, אישה בקיבוץ יתר חסר להרפיה, אז הם רק יראו שהיא מקווצת, וכאילו אולי קצת משחררת, אבל לא ייתנו לי אינדיקציה שלא שחררתי מספיק, או לא עבדתי בטווח המלא של התנועה. אז אני אומרת, באמת, אין בעיה להשתמש בכל דבר שרוצים אם זה עובד. מהניסיון שלי, נשים קונות, מתלהבות, פעם פעמיים, ואז זה נשאר במגירה ככה.
כמו רוב המוצרים שאנחנו קונים
כן,
לבית.
כן, כי זה באמת לא מאוד נגיש להחדיר משהו לנרתיק על בסיס קבוע, אבל באמת שמה שעובד, כל עוד זה מותאם ומקדם, אני בעד עם פיתוחים כאלה.
דיברנו כל הזמן על קיבוץ והרפיה, יש קשר בין רצפת האגן גם למין אנלי, כי זה הרי קשור גם לפיית הבת.
נכון, אז זה משהו שהרבה אנשים לא כך יודעים, שגם פיית הבת הוא חלק בלתי נפרד מהמערך של רצפת האגן, ולמעשה אפשר גם לגשת לבדיקה של רצפת האגן, גם אצל נשים ואצל גברים רקטלית, והרבה פעמים זה צריך את זה כי יש איזשהו קושי שקשור בהתרוקנות ליציאה, שקשור בנושא של תחורים,
זה גם
פיסורה,
קשור?
כן, יכול להיות קשור. כי אם מישהי למשל נורא, או מישהו מאוד מתאמצים בשירותים לאורך זמן, אז חלק מהטיפול הפיזיותרפי לרצפת הגן בעצם עובד על נושא של הדרכה התנהגותית למערכת העיכול ולמערכת השתן, וגם הדרכה שקשורה לתפקוד מיני. אפשר נגיד לדבר על איזה תנוחות יהיו יותר מתאימות לאור הבעיה הספציפית, אם למי שיש נגיד צלקת וגינלית, יכול להיות שיש תנוחה שבתפקוד המיני תטיב עם מה יותר, או אזור מסוים שיגעו או לא ייגעו. אז חלק מהעניין זה באמת גם להדריך. אז אם אני אחזור רגע לפי הטבעת, אז שוב, גם כאן, עם השאלה בעצם, מה שרצית לשאול בנוגע למין אנלי, אז אנחנו יכולים לחקור באותה מידה, האם הקיבוץ לעומת ההרפיה משפר את התחושה, את העונג, את המונע כאב כמובן, ממש אותו דבר כמו שזה עובד מבחינה נרתיקית, גם בפי הטבעת אנחנו יכולים לתפעל ולדייק גם, כמו שדיברנו מקודם, על איזה שרירים אני בדיוק עכשיו רוצה להזמין יותר, את אלה שיותר קרובים לי לדגדגן, או את אלה שיותר קרובים לחלק האחורי, אלה שרק סוגרים, או אלה שגם מרימים. אם ניקח כזה דימוי של מעלית שהרבה פעמים לוקחים ברצפת הגן, אז יש שרירים שהם יותר סוגרים את הפתחים, ויש שרירים שהם יותר הרסל שמרים את הכל למעלה.
התומכים וזה, כזה, לא?
כן, כן. וזה תחושות שונות שאפשר, אם יש שליטה טובה והבנה טובה.
אז אפשר לשחק איתם.
ממש, okay. כן.
יש כל מיני מיתוסים מסוכנים שרווחים בתקשורת ובתרבות. למשל, נשים מייעצות אחת לשנייה, אני רואה את זה בקהילות נשים בפייסבוק למשל, אם את רוצה לחזק את שרירי רצפת האגן, אז כל יום תעצרי את השתן למשך 10 שניות, ואז תשחררי.
אמרתי ככה, כששאלת לגבי איך נדע אם אנחנו מפעילים, כן ציינתי את הנושא של עצירת שתן, אבל זה נקרא סטופ פיפי טסט, זה רק טסט, זה בדיקה. אני עושה את זה פעם אחת, בודק את עצמי מה קורה, למה כדאי לעשות את זה רק כבדיקה ולא כתרגול קבוע, כי תפקוד של הטלת שתן הוא תפקוד של הרפיית רצפת הגן. מה שאמור לקרות שם זה הרפייה, ובעצם ההתרוקנות נעשית על ידי זה שנתנו פקודה לשלפוחית. היא בעצם מתכווצת בצורה לא רצונית ומתרוקנת. אם אני אתחיל לעצור את השתן, אני עלולה להגיע למצב שאני משאירה שאריות שתן, יכול לעודד מצבים בריאותיים לא תקינים. בעצם אני רוצה בתוך הפעולה הזאת לשמר את היכולת שלי להרפות כמו שצריך, מה שדרך אגב המון נשים לוחצות את השתן החוצה, כשלמעשה אנחנו לא אמורות ללחוץ אותו, אנחנו אמורות רק להרפות, אבל אנחנו נורא ממהרים, אז
הלחיצה אגב עלולה להטיז אותו לכל הכיוונים, אז אולי זה לא טוב.
דווקא היא יכולה למקד את הזרם, אבל זה כבר תלוי במבנה של השופחה ומה עבר עליה לאורך השנים, אבל המון נשים לוחצות, וגם גברים זה יותר אולי במישור של העצירויות, אבל פשוט לוחצים החוצה את השתן או את תוכן המעיים, כשלמעשה אנחנו צריכים בהתרוקנות לחפש מאוד את הנושא של הרפיה, והרבה מזה גם מתקשר לנשימה, כי ברגע שאנחנו מרפים את הבטן, יש גם נטייה לנשים שאת יודעת, כולם כזה בפעילות גופנית, ואני הכי בעד, כן? אבל שמדברים איתנו על לאסוף את הבטן ולהחזיק, הבטן גם צריכה להשתחרר, להרפות, לנשום, זה גם חלק מהתפקוד שלה, אז זה ממש הולך ביחד עם רצפת הגן.
לסיום, יש לך תרגילים, או רעיונות לתרגילים, שכל אחת יכולה לנסות בבית?
כן, אז אני ממש מזמינה כאן את כולם לחקור באופן שהכי מתאים להם. זה יכול להיות שאני רגע רק אעביר לשם קשב, ודמיין את האזור של הסוגרים שלי, ואנסה ככה קצת להתרחק מהתחתונים על ידי איזשהו קיבוץ, לזמן איזשהו איסוף של פי הטבעת, ושחרור, אצל נשים נרתיק, אצל גברים זה ממש כמו שנכנסים למים קרים והאשכים ככה נאספים ומתכווצים כלפי מעלה, זו התחושה של הרמה, בדיוק. ככה לפעמים מדמים את זה לראש של הצו שככה נכנס פנימה.
את זה הקאקי, מדברים על זה.
אז כזה, אז גם בהקשר הזה אמרו שנתנו פעם לגברים דימוי של תהפוך את הפין שלך להיות קטן יותר, והם לא אהבו את הדימוי הזה, אז כי זה כאילו דימוי שמתקשר למקום,
הם רק רוצים להגדיל אותו, הם לא רוצים
בדיוק, אז הלכו יותר על פי הטבעת ועל האשכים שמורמים. ובאמת אפשר לחפש כל מיני דימויים. אז זה יכול להיות משהו מאוד ראשוני של אני רק רגע מעבירה לשם קשב. אפשר לקחת מראה ולהסתכל, להכיר את האזור ולתת איזושהי הנחיה. עכשיו רואים את התנועה. אם אני מסתכלת על האזור של חיץ הנקבים, שיש אותו גם אצל נשים וגם אצל גברים, זה אותו, אותה חתיכת אור שמפרידה בין פי הטבעת או לאשכים, או אצל נשים לפתח הנרתיק.
אזור שאף אחד לא מסתכל עליו.
ממש, כן.
חבל.
ואם נסתכל עליו, ופתאום נגיד לעצמנו, אוקיי, רגע, אני אנסה רגע לקווץ, שנייה מעלית, או התאפקות, או כל אחד והדימוי שעובד, מדברים באמת על לשאוב ספגטי, או כאילו, הכל מהכל כבר יש, ואני תמיד שמחה לשמוע דימויים חדשים. ואז לראות בעיניים, האם אני רואה איזושהי תנועה, האם משהו באמת נסגר שם, האם פי הטבעת נסגר, האם חיץ הנקבים מתרחק מהמראה, ואז לבדוק גם את השחרור חזרה. אפשר לקדם את זה עוד יותר, ובמקלחת, תוך כדי שאני מתנקה, רגע לשים אצבע, אם זה בפי הטבעת, אם זה בפתח הנרתיק, אפשר רק מבחוץ, אפשר ממש לשים אצבע בפנים, זה הגוף שלנו, יש לנו רשות לחקור אותו, לבדוק אותו, ואז להרגיש את הפעולה, ממש להרגיש איך השרירים מתכווצים סביב האצבע ומרימים אותה קצת ולוחצים אותה, ממש אפשר להרגיש את זה, ומשתחררים חזרה. ובעצם להתחיל לצאת עם תובנות. האם אני מאלה שנוטים לכווץ שרירים מבחוץ, כמו ישבנים ובטן ולעשות כל מיני תנועות? האם מרגיש לי שאני כיווצתי, אבל תוך שנייה זה ישתחרר לי? אז אולי אני כאילו מצליחה רגע לכווץ לשנייה, אבל אני לא מספיק חזקה בשרירים, או אין לי מספיק סיבולת. האם אני מרגישה שאני מכווצת, אבל אני בכלל לא מרגישה את שלב ההרפיה? אז כאילו משהו מתכווץ, אבל לא משתחרר. ואז אני מתחילה לצאת עם תובנות על עצמי, של מה אולי אני צריכה, ולשאול את עצמי את השאלות, האם יש, אני סובלת ממשהו, התאפקות, התרוקנות, כאבים באזור, כאילו, להתחיל באמת לשאול את השאלות, ואז אפשר ממש לתת איזשהו מענה ראשוני לעצמנו, בלתפעל את האזור, כי אם אני מבינה שאני צריכה יותר הרפיה, אז אני אולי רגע אדגיש את זה, ואם אני מבינה שאני צריכה לנסות להחזיק יותר זמן, אז אני אלך על זה, וכמובן, לגשת להיבדק, גם מבחינה רפואית, אם זה תלוי בתחום, זה יכול להיות תחום אורולוגיה, גניקולוגיה, גסטרואנטרולוג, פרוקטולוג, תלוי בבעיה או בקושי.
מה שחשוב זה איש מקצוע, ולא אדם
שאינו
מוסמך בזה.
אז גם רפואית, לא לשכוח שהבדיקה הרפואית יש לה את המקום, והבדיקה המשלימה, כי הרבה נשים חושבות שאם הם ילכו לבדיקה הגניקולוגית, אז הכל בסדר, אז אין בעיה. אבל בעצם הבדיקה של פיזיותרפיה לרצפת הגן משלימה את הבדיקה הרפואית. ברגע שהבינו שיש תקינות רפואית, או הבינו מה המענה הרפואי שצריך לקבל, אז הבדיקה בפיזיותרפיה לרצפת הגן באה להעריך את השרירים, ואת הצורך שלהם בטיפול, בתרגול, בהדרכה.
מדהים.
כן, מקצוע באמת מדהים. אני שמחה עליו כל יום חדש.
לי סלע, שרק תשמחי ותצליחי במקצוע שלך, ושהוא יתפתח, ושיתחילו לחקור אותו עוד יותר.
אמן.
כי הוא חשוב.
אמן, איזה כיף.
תודה רבה, נעמת לי.
תודה.
עד כאן סקס אפיל. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי, או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. נשמח מאוד שתדרגו אותנו באפל ובספוטיפיי, ואתם יותר ממוזמנות ומוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, סקס אפיל הפודקאסט, הקבוצה לדיונים, ולספר לנו מה חשבתם על הפרק. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, על הסאונד גיא סלם. אני לאור רשתת מאור, נשתמע בפעם הבאה.